ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה, שמי נבר רוזי, אני סופר, יוצר ומנחה סדנאות כתיבה, והמשימה שלי בעולם היא לשנות את העולם, דרך כתיבה, דרך הטקסטים שאני כותב, הסיפורים, הספרים שהוצאתי לאור, ודרך התכנים שאני מלמד, אם זה דרך הפודקאסט או בכל צורה אחרת, בכל פלטפורמה אחרת, וקודם כל כפי שאני עושה בתחילת כל פרק, אני מזמין אתכם לקחת חלק יותר קרוב ויותר פעיל במסע, קודם כל להצטרף לקבוצת קהילת הוואטסאפ שלנו שהולכת וגדלה, טפו 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 כל יום, להירשם לניוזלטר השבועי שיוצא עם המון המלצות וטיפים וסדנאות כתיבה ספונטניות שקורות מעת לעת, ערוץ היוטיוב, כל הכישורים להצטרפות מופיעים ממש בתיאור של הפרק הזה, תלוי מאיפה אתם צורכים את התוכן ואיפה אתם מאזינים לפרק, אבל אם אתם לא רואים אותו, מוזמנים להיכנס לאתר שלי, www.nevorozy.co.il, ושם אני בטוח שתמצאו את זה בקלות. והנושא של הפרק היום הוא כתיבת תסריט, וזו הפעם הראשונה שאני ככה, מה שנקרא, מוציא את הכפפות ונכנס לעולמות התסריט. כן הקדשתי פרק לשיעורי כתיבה שלמדתי משובר שורות, שמי שלא יזין לו אני מאוד ממליץ להזין, וככה בחנתי את העולם של סדרה הטלוויזיה, אבל לא ממש דיברתי באופן ישיר על תסריט, כי מבחינתי סיפור הוא סיפור. ואני רוצה בפרק הזה, בגלל שאני עוסק בעיקר בכתיבת ספר, אני רוצה לגעת אחת לכמה זמן בנושאים שהם קצת אחים, אני רוצה לדבר על כתיבת תסריט. וברשותכם אנחנו רגע נחזור בזמן 15 שנים אחורה. נבו הילד בן ה-15, היה לו חלום. דרך אגב, אני מדבר על עצמנו בגוף שלישי, כי אנחנו יוצרים וסופרים, מותר לנו לעתים לדבר על עצמנו בגוף שלישי. החלום של נבו הילד בן ה-15, שרצה להיות תסריטאי. וזה התחיל בזה שהייתי כותב, הייתי משכתב פרקי סאוט פארק ופרקים של איש משפחה, רק מתרגל את זה ביני לבין עצמי בלילות, מסיים, מוחק, משמיד את הראיות כדי שאף אחד לא יגלה. אני זוכר שבגיל 16 הייתי נסגר בחדר ימים שלמים, הייתי צופה בסרטים של פליני, הייתי צופה בקולנוע בלגי, צרפתי, טורקי. החלום היה תמיד להיות תסריטאי, לכתוב תסריטים לקולנוע ולטלוויזיה. בשמירות בצבא אני זוכר את זה ממש יושב עם הטלפון, עם הסמארטפון הראשון שקניתי, וצופה בסרטים יפנים וקוריאנים. כלומר, מאז ומתמיד היה לי איזושהי פנטזיה לכתוב תסריטים. חלמתי להיות טרנטינו. אתם יודעים כמה אני מדבר על טרנטינו, אבל חלמתי להיות טרנטינו כשטרנטינו היה במאי נערץ מהוליווד. לפני שטרנטינו היה אחד מאיתנו במאי נערץ מרמת אביב, זה משפט שתמיד חשוב לציין. זה, הוא היה איזושהי פנטזיה רחוקה, והחלום היה לכתוב תסריטים, להיות תסריטאים. ואני זוכר שהייתי צעיר, השתתפתי בלומת סדנאות כתיבה ברחבי הארץ, והשתתפתי ביום פתוח של בית ספר לקולנוע שלא נציין את שמו. ואני זוכר שממש הייתי ביום הפתוח הזה, זה לימודי תסריטאות של שנתיים, והייתי בהלם. ממש הייתי בטוח שאני הולך להגיע לשם, ויפתחו לי הצ'קרות, ואני אבין בדיוק איך עושים את הדבר הזה, איך מגשימים. וכל מה שדיברו איתי, הייתי בטוח שהגעתי למרכז ללימודי פסיכומטרי, כי דיברו איתי רק במשוואות. ממש איזשהו פירוק של סטפ ביי סטפ, של איך כותבים תסריט באופן, אני קורא לזה באופן ממסדי. למה ממסדי? כי אני מאמין שלפני כמה עשרות שנים, כשהתחילו ללמד כתיבה באופן רשמי ברחבי העולם, מי שהעביר את הלימודים היה חייב ליצור איזשהו סיסטם. והסיסטם הזה הלך והשתכלל והתפתח, והיום לצערי רוב בתי הספר בעולם, על אחת כמה וכמה בישראל, מלמדים תסריט בצורה שהיא מאוד טכנית. וככל שהדרך שבה מלמדים אותי לכתוב היא טכנית יותר, ככה אנחנו לוקחים יותר מהמקום של הרגש, מעלימים את המקום של האינטואיציה, מהמקום של כתיבה אינטואיטיבית וחופשייה, כי כתיבה היא חופש בסופו של דבר. ואני זוכר שהייתי ביום הפתוח הזה והרגשתי שחרב על העולמי. כי אם ככה כותבים תסריט, ובאמת ניסיתי להיות תלמיד טוב, לא הצטרפתי לאותה מתכונת לימודים נקרא לזה. אני זוכר שחזרתי הביתה וניסיתי לכתוב תסריט ממש כמו שמלמדים, לכתוב סינופסיס ראשוני ולכתוב טריטמנט, ממש סטפ ביי סטפ. אבל לא הצלחתי לכתוב. מילה לא הצלחתי לכתוב. והייתי בטוח שהבעיה היא בי. ולאט לאט התחלתי להתוודע לדרכים אחרות. דרכים שהן יותר אלטרנטיביות, נקרא לזה. הסיבה שבסופו של יום מצאתי עצמי כותב ספר ולא תסריט, היא כי מצאתי שגם כשאני מתחייב למקום האינטואיטיבי, אני מוצא הרבה יותר חופש בכתיבת ספר. יש שם פשוט הרבה יותר חופש עבורי. דרך אגב, החלום הרחוק הזה של לכתוב תסריט עדיין קיים ומבצבץ בליבי אחת לכמה זמן, 15 שנים אחרי, היום אני בן 30. אבל זו הסיבה שבחרתי להתעמק בעולמות הספרות, אבל לאורך השנים ליוויתי המון המון כותבים וכותבות, תסריטאים ותסריטאיות בדרך לכתיבת התסריט שלהם. אבל כפי שניחשתם, הדרך שבה אני מלמד תסריט היא מאוד מאוד שונה מהדרך הממסדית, מהשלבים הקלאסיים. ובפרק הזה אני רוצה לדבר וככה לבחון מקרוב את הגישה שלי לכתיבת תסריט, שאני יודע שזו גישה מאוד לא קונבנציונלית, אבל אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים עבורנו ככותבים זה להקשיב להמון גישות. דרך אגב, אני גם אגיד שאם אתם מתחברים לגישה האינטואיטיבית שלי, אני מציע לכם להיחשף גם לגישות אולי קצת יותר קלאסיות וממסדיות. למה? כי אני חושב שתמיד זה נכון להיחשף לכמה שיותר גישות. אני בהחלט לא מאמין שהדרך שלי והגישה שלי היא הנכונה, כי באמנות אין נכון ולא נכון. אני חושב שיש דרכים מסוימות שעובדות לכותבים מסוימים, וככל שניחשף ליותר גישות וליותר כלים, ככה נצליח להיות אמנים ויוצרים טובים יותר. אחד הדברים שאני אתקל בהם הכי הרבה בעולמות התסריט, זה כותבים בתחילת הדרך שהם מאוד מפחדים מלימודי תסריטאות. והסיבה שהם מפחדים מלימודי תסריטאות, אני זוכר שזה גם פחד שכונן בתוכי באותה תקופה, פחדתי שיגבילו אותי. פחדתי שאוקיי, אני אלמד תסריט, ועכשיו כל האינטואיציה שלי תלך, ואני אתחיל להרכיב פאזלים במקום לכתוב. ואני חושב שזה חשש טבעי. ואני ממש זוכר את עצמי, מתחיל לכתוב תסריטים, קודם כל לכתוב סינופסיס, סינופסיס זה רגע ליצור איזשהו תקציר קצר, ואז לכתוב סינופסיס מורחב יותר, לכתוב טריטמנט, טריטמנט הוא בעצם מבנה הסצנות. כלומר, קודם כל כותבים את התקציר, ואז כותבים תקציר מורחב, ואז כותבים סצנה אחרי סצנה, מה הולך לקרות בלי לכתוב את הסצנה, ורק בסוף, בסוף, בסוף כותבים את הסצנה עצמה. בחוויה שלי, כשאנחנו יוצרים תנועה כזו, שוב עבורי, כשאני יוצר תנועה כזו ככותב, אני כאילו מזיז את הקסם הצידה. אני יוצר תנועה שהיא מאוד לוגית. עכשיו, אין ספק שלוגיקה יש לה מקום בתהליכי הכתיבה שלנו, בתהליכי היצירה שלנו, אבל אני לא חושב שהלוגיקה היא המקום העיקרי. אני חושב ברגע שאנחנו נעים במרחבים לוגיים, אנחנו לוקחים מהקסם של הכתיבה. אנחנו מונעים באיזשהו אופן מהקסם של הכתיבה לצאת עד הסוף. אז הדרך הראשונה זו הדרך הקלאסית. אנחנו קודם כל נכתוב תקציר, נכתוב תקציר מורחב, נפרק את הסצנות, ובשלב האחרון נכתוב סצנה אחרי סצנה לעומק, את הדיאלוגים, את הרגש, את התחושות. או הגישה אחרת, שזו הדרך, נקרא לזה הדרך האלטרנטיבית, האינטואיטיבית. וכשאני ניגש לכתוב תסריט באופן אינטואיטיבי, אני רוצה ליצור על עצמי הבנה התחלתית של שלוש השאלות. מי, מה ואיכן. כמובן שאנחנו לא רוצים לנוע במרחבים חסרי אחריות, אנחנו כן רוצים לכתוב סיפורים הגיוניים, אחידים, עם אמינות והיגיון. אנחנו לא רוצים מה שנקרא אלה בבאלה, שלא תחשבו לרגע שאני מכוון לשיטת אלה בבאלה, חלילה. אנחנו כן מאמינים שיש דרך הגיונית ליצור היגיון גם כשאנחנו כותבים אינטואיטיבי. הדרך שלי ליצור היגיון בכתיבה אינטואיטיבית היא לשאול מי, מה ואיכן. קודם כל מי הדמויות. אני לא רוצה לעשות עכשיו אפיון עמוק לדמויות ולהכיר מקרוב ו-upside down כל דמות שתופיע בסיפור, אבל רגע, אם אני מתחיל לכתוב את התסריט, אני רוצה רגע להבין ברמה הבסיסית ביותר מי הדמויות הראשיות, מי הגיבורים והגיבורות של העלילה. ברמה הוויזואלית, איך הם נראים? אני ממש רוצה לכתוב ולראות אותם בדמיוני. זה יכול להיות צבע עיניים, צבע אור, גובה, לבוש, כלומר אני רוצה רגע להצליח לדמיין איך הדמויות נראות. וגם מה שקורה להם בלב, מה קורה מתחת לפני השטח, כלומר, איך הגיבורים מתנהגים. אז ויזואלי ורגשי. אנחנו לא רוצים לאפיין too much, אבל אני רוצה להגיע למצב שאני יכול בדמיוני לראות מי נגד מי. אני פוגש המון כותבים, גם בעולמות התסריט, גם בעולמות הספרות, שכותבים גיבור או גיבורה, ואין להם מושג איך הגיבור נראה. עכשיו, אני אפילו לא הולך למקומות של כתיבה מתארת, והצורך שלי לתאר ולפרט, אני לא הולך לשם. אבל אני באמת חושב שזה חשוב, הכרחי, וכמה שיותר מוקדם מבחינתנו להבין איך הגיבור והגיבורה נראים. ברגע שהבנתי מי הדמויות, הבנתי את המי, עכשיו אני רוצה להבין את המה. מה הסיפור? כשאני אומר מה, כשאני שואל את השאלה מה הסיפור, אני לא רוצה ללכת למקום של אוקיי, הוא מתחיל כאן והוא ממשיך כאן והוא מסתיים כאן. כלומר, אני לא רוצה להבין את כל הלך הרוח. כשהשתתפתי באותו יום פתוח של בית הספר לקולנוע, הם דיברו על לכתוב סיפור, להתחיל לכתוב סיפור רק שאני יודע איך הוא מסתיים. עכשיו, אני אגיד את האמת, אני כתבתי, הוצאתי לאור שני ספרים, בשניהם לא היה לי שמץ של מושג איך הסיפור עתיד להסתיים, ממש עד הרגעים האחרונים בהחלט. זה היה מאוד מרגש עבורי להתעורר ביחד עם הדמויות ולגלות מה עולה בגורלן. אז כשאני שואל את המה, מה הסיפור, אני לא רוצה להבין פליי ביי פליי, שלב אחר שלב, מה הולך לקרות בסיפור. אני רוצה להבין just enough, לפחות בשלב האקספוזיציה. בואו נזכור רגע, אקספוזיציה זה שלב של ההיכרות. ההיכרות שלי כצופה או כקורא עם הדמויות, היכרות עם העולם שבו הן חיות. אז לפחות בשלב ההתחלתי של הסיפור, להבין מה הסיפור. להבין מי נגד מי. ברגע שאני מבין מה הסיפור, אני רוצה להבין איפה הסיפור מתרחש. אז זה מי, מה ואיכן. מי הדמויות, מה הסיפור ואיכן הסיפור מתרחש. כלומר, התפאורה. אני רוצה להבין, קודם כל פיזית איפה הסיפור מתקיים, אם הוא קורה בירושלים, או אם הוא קורה בניו יורק. ואני רוצה גם להבין, זה המקום הלוגי פיזי, אני רוצה גם להבין מתחת לפני השטח, במקום הרגשי, איך המקום נראה. כלומר, האם אני כותב על תל אביב שמחה ומלאה בהזדמנויות, או האם אני כותב על ירושלים סגורה ומפחידה בתקופת האינטפאדה, שבכל מה שאני יוצא החוץ אני צריך לחשוב 5 פעמים ולהסתכל, להביט מעבר לכתף, מה שנקרא. כלומר, אני רוצה להבין האם העולם הזה הוא, דיברתי על זה הרבה, על תפאורה ואפיון עולם בפרקים קודמים, כלומר, אני רוצה להבין איך העולם הזה נראה. ברגע שיש לי הבנה התחלתית של מי, מה והיכן, שלושת השאלות, אני יכול להתחיל לנוע במרחבים אינטואיטיביים. כי בשלב הזה יש לי מספיק ביטחון ככותב או ככותבת, שאני לא בחוסר ודאות מוחלט. ברגע שאני לא בחוסר ודאות מוחלט, הרבה יותר נוח לי, ככה אני חווה את זה בכל אופן, הרבה יותר נוח לי להתחיל לזרום. אני באמת מאמין בליבי שכתיבה היא קסם. כתיבה היא קסם, היא לא צפויה לטוב ולרע. אם הכתיבה הייתה צפויה, כנראה שלא הייתה מרגשת אותנו. אם הכתיבה הייתה צפויה, כנראה שאף אחד מכם לא היה מאזין לפרק הזה. כי היא פשוט הייתה זורמת, והכל היה בסדר, וכולנו היינו ב-happy happy joy joy, או להפך, משתעממים באופן די מהיה. הבעיה שהכתיבה והיצירה שבתוכנו היא כל כך לא צפויה, לפעמים היא יוצאת, נובעת מתוכנו כמו מעיין, ולפעמים היא עומדת במקום לתקופה. אנחנו רוצים ליצור לעצמנו מרחבים שאנחנו נינוחים בתוכם. ברגע שאנחנו עושים זה, אנחנו מייצרים לעצמנו מרחב שאנחנו יכולים לנוע בו באופן אינטואיטיבי. וברגע שאנחנו עושים את זה, אפשר להתחיל לזרום. אני כן אגיד רגע שאני לא רוצה, אמרתי את זה קודם, אני ארחיב על המקום של לא לנוע במרחבים חסרי אחריות. מה הכוונה? בסופו של דבר, כשהקורא יקרא את הספר, או כשהצופה יצפה בסדרה, או אפילו בוא נלך כמה שלבים אחורה, כשהחברת הפקה תקרא את התסריט שלי, אני לא רוצה שהם יקראו ויגידו, אין היגיון, כאן הגיבור היה פה, וכאן הגיבור היה כאן, וכאן קוראים לו כאן, וכאן קוראים לו כאן, כי הרבה פעמים כשאנחנו באינטואיטיביות, אנחנו לא שמים לב לפרטים הקטנים. אני כן אומר, אנחנו נחזור ונתקן ונחזור ונדייק, ויש לנו חיים שלמים לחזור ולדייק. כשאני נע במרחבים אינטואיטיביים, אני רוצה להתמסר לגולמיות, או במילים אחרות, להתמסר לכאוס. מבחינתי, כל תהליך כתיבה באשר הוא קודם כל התמסרות לכאוס. מה הכוונה? אין לי מושג איך התסריט ייראה מחר. אין לי מושג מה יוליד יום. ברגע שיש לי את ההבנה התחלתית של מי, מה ואיכן, ואני מתחיל לנוע במרחבים האינטואיטיביים, אני בעצם מעניק לסיפור את היכולת לגלות את עצמו. ברגע שאני מעניק לסיפור שלי את היכולת לגלות את עצמו, אני בעצם משחרר אחיזה של מה עתיד לקרות. נכון, זה עדיין אני. עדיין היצירה היא אני. עדיין כל מה שיקרה בסיפור ולסיפור, זה בתחומי האחריות שלי. אבל אני נותן לסיפור את היכולת לגלות את עצמו. אתם מכירים את זה שאתם כותבים טקסט, סיפור, קטע, שיר, ואתם מסיים לכתוב, אתם מסתכלים, אתם רואים, בונה, זה לא רע. אנחנו עדיין צריכים להפתיע את עצמנו ככותבים. אז ברגע שאני מעניק לסיפור את היכולת לגלות את עצמו, אני רוצה להבין שהכל יכול לקרות. ואני רוצה ללמוד לשחרר. זה גולמי וזה מבולבל וזה כאוטי. כל תהליך כתיבה הוא כאוטי. דרך אגב, גם בתהליכי הליווי שאני מעביר כותבים לכתיבת תסריט, לכתיבת ספר, הדבר הראשון שאני אגיד, זה אנחנו הולכים להיכנס תהליך כאוטי וללמוד להתמסר לכאוס. וברגע שאני באמת לומד להתמסר, באמת ובתמים, לומד להתמסר לכאוס, שם אני באמת מתחיל להתפתח ככותב, ובחוויה שלי, בחוויית החיים שלי, שם אני באמת יכול לכתוב טקסטים יוצאי דופן. אבל כדי להגיע לשם אני צריך ללמוד א' לשחרר וב' להכין את הקרקע בצורה הבריאה ביותר. ושוב, יכול להיות שכל מה שאני מדבר עליו כאן, הגישה הזאת, יכול להיות שהיא לא נכונה לחלקכם. יכול להיות שהרבה מכם יהיה לכם הרבה יותר נוח לנוע step by step לפי הגדרות או לפי מסגרות מוגדרות מראש. להתחיל רגע לכתוב את התקציר, להרחיב את התקציר, משם לכתוב סצנה אחרי סצנה מה קורה, ולאחר מכן בסוף הדרך לכתוב את הסצנות ואת העומק ואת הדיאלוג עם עצמו. יכול להיות. אבל אני חושב שעל אחת כמה וכמה בעידן הזה שאנחנו חיים בו, נכון להקלטת פרק זה אנחנו ב-2024, אנחנו הולכים ומתוודעים יותר לאינטואיטיביות שבתוכנו, ואנחנו הולכים ומאמצים יותר את האינטואיטיביות שבתוכנו. אני יכול להגיד דרך אגב כמורה לכתיבה, שלפני 6-7 שנים, לא הייתי מרגיש עד כדי כך נינוח לדבר פרק שלם על כתיבת תסריט אינטואיטיבית, כמו שאני עושה היום. כי אני בעצמי, כאדם שפוגש המון המון כותבים וכותבות, אני שם לב איך הגישה הזו הולכת והופכת נינוחה יותר עבור יותר ויותר כותבים, ככל שעובר הזמן, כי אני מאמין שגם אנחנו משתנים ביחד עם השנים. ואני מניח שאני מאמין באמת בליבי שהיום יותר מתמיד יש מקום לכתיבה אינטואיטיבית, ואני מאמין שזה ילך ויגדל. אני מאמין שככל שעוברות השנים, הגישה הממסדית הזו, הגישה הקלאסית הזו, הולכת והופכת פחות רלוונטית עבורנו לכותבים. ואני מציע אלטרנטיבה. וזו מטרת הפרק הזה. להציע איזושהי אלטרנטיבה לתסריט, לא להגיד מה נכון ומה לא נכון. ובאמת אני חושב שהיתרון הוא שאין לי פאקינג מושג לאן הסיפור הולך. ואותי זה כל כך מרגש. אני מתעורר בבוקר, ביחד עם הדמויות שלי, ביחד עם הגיבורים שלי, ומגלה יחד איתם מה יעלה בגורלם. תגיד לי, יש מרגש כזה? הדבר הכי יפה בעולם. וכן, יש לי את היכולת בתור המבוגר האחראי של הסיפור. יש לי יכולת לראות את הגורל הזה של הדמות ולהגיד, לא, אני רוצה גורל אחר. ולמחוק ולהתחיל לכתוב מחדש. מה יקרה אם נתמסר לאינטואיטיביות? נתמסר לחלוטין. נכין את הקרקע כמו שצריך עם המי, מה ואיכן. נחליט באופן חד משמעי שאנחנו רוצים לסיפור את היכולת לגלות את עצמו, ולא נאהב את התוצאה. נוכל לחזור אחורה, להתחיל לכתוב סינופסיס, להתחיל לכתוב טריטמנט, ולעבוד בדרכים הידועות. כלומר, זה win-win. תמיד אפשר לחזור אחורה, אבל אני פוגש כל כך הרבה כותבים וכותבות, שזמן הוא איזשהו טריגר עבורם. הם מחפשים את הדרך הכי מהירה. הדרך הכי מהירה, עכשיו, אני מניח שאם אתם מאזינים לי מספיק זמן, אתם יודעים ש... גם אני יחסית פועל בדרכים שהן מהירות. מה הכוונה? אני מדבר מהר, הפרקים שלי הם בדרך כלל 20 דקות קצר קולע על נושא. אני לא אוהב לחפור יותר מדי. אני אוהב בכתיבה לחפור יותר מדי, אבל אני לא אוהב לחפור יותר מדי כשאנחנו כאן. לדבר על נושא כמו שהוא. אז אני מאוד מכבד את הזמן שלי בתור אדם. אבל אם אני ניגש לכתיבה למקום של איך אני הכי פחות מבזבז את הזמן שלי, יהיה לי מאוד מאוד קשה להתפתח כיוצר וככותב. למה? כי אני מאמין שההתפתחות הכי גדולה שעשיתי ככותב, זה בטקסטים שאף אחד מכם לא ראה ולא יראה לעולם. כי שם אני גיליתי מי אני, מה עובד לי, מה לא עובד לי. אני תמיד אוהב לדבר על... גדלתי בתל אביב, הייתי נוסע באוטובוס לבית הספר בכל יום. זה היה לפני שהיה לנו סמארטפונים, הייתי נוסע עם מחברת וכותב טקסטים. והטקסטים האלה שהייתי כותב עם מחברת ש... א', אין לי מושג איך אני נמצאים, אבל גם הייתי יודע, איש מכם לא היה קורא אותם לעולם, כי הם על הפנים, טקסטים שכותב בתחילת הדרך, אבל הם עזרו לי להבין מה אני אוהב יותר. הם עזרו לי לראות את הצד הקומי בכתיבה שלי. הם עזרו לי לראות את הצד המתאר והדיאלוגי שבתוכי. עכשיו, אדם אחד יסתכל על זה כבזבוז זמן משווע. נבוא, במשך שנים כתבת ולא עשית עם זה כלום? אדם אחר יראה את זה כאוקיי, התפתחתי בכתיבה, צמחתי וגדלתי. זה כמו להסתכל על ספורטאי ולהגיד שבכל פעם שהקבוצה שלו הפסידה זה היה בזבוז זמן. למייקל ג'ורדן יש ציטוט מאוד מאוד מעניין. מייקל ג'ורדן הוא נחשב לספורטאי הכי גדול אי פעם. והוא זכה ב6 אליפויות, ויש לו מה שנקרא קורות חיים מאוד מאוד מרשימים, אבל הוא מדבר על כל ההפסדים שהיו לו. ועל כך שמתוך קריירה של יותר מ-15 עונות, הוא זכה רק ב6 אליפויות. ועל כל הזריקות שהוא החטיא, כל המשחקים שהוא הפסיד, כל הפעמים שהוא היה יכול להציל את הקבוצה שלו מהפסד בזריקה המכרעת, והוא החטיא אותה. והם אלה שהפכו אותו לספורטאי שהוא היה בסופו של דבר. אני מסתכל על הכתיבה באותה צורה. בואו נפסיק להסתכל על כתיבה כאיך אני, אנחנו כן רוצים להיות פרודקטיביים ואפקטיביים, והקדשתי אינסוף פרקים לנושא הזה, כן? אבל בואו נפסיק להסתכל על כתיבה כסיבה ותוצאה. בואו נה, אני כבר 3 חודשים כותב, לא יוצא מזה כלום. אוקיי, זו דרך להסתכל על זה, אבל הדרך האחרת להסתכל על זה היא להגיד, וואלה, הבנתי שזה לא עובד לי וזה לא עובד לי וזה לא עובד לי, ודרך אגב, יכול להיות שיהיה לכם יותר נכון. אם אתם אומרים, אוקיי, יש הרעיון לתסריט, אני רוצה להתחיל ללכת בדרכים הקונבנציונליות. תתחילו מסינופסיס. תעברו לסינופסיס מורחב, תעברו לטריטמנט, תעשו איזה סטפ בי סטפ. ואם זה לא עובד, זה לא בזבוז זמן. וזה בהכרח לא אומר שאתם לא אמורים לעשות את זה. הרבה פעמים אני פוגש כותבים שניסו פעם, ניסו פעמיים, טוב, זה לא בשבילי. יכול להיות שחלקכם מאזינים לפרק הזה עכשיו. אז עצם העובדה שניסיתם פעם וניסיתם הפעם השנייה, זה מראה שזה בשבילכם, אבל רק לא, בסך הכל לא מצאתם את הדרך הנכונה. אני במשך שנים לא מצאתי את הדרך הנכונה. אני גדלתי בעולם, לפני עשור כשהתחלתי ללמוד כתיבה, גדלתי בעולם שהייתה רק דרך אחת. הייתה רק דרך קלאסית, ממסדית, לכתוב. זאת הייתה הדרך היחידה. היום אנחנו נחשפים לדרכים אחרות, אינטואיטיביות, כתיבה שהיא טיפולית, כתיבה שהיא רגשית. זו ההתפתחות של העולם. אז הנה, יש לנו פתאום הרבה הרבה דרכים, ואנחנו בסך הכל כרגע, אם אנחנו עדיין לא במקום שאנחנו רוצים להיות בו, ככותבי תסריט, ככותבי מחזה, ככותבי ספרים, ככותבי כל כתיבה באשר היא, עדיין לא מצאנו את הדרך הנכונה. אז תנסו את הדרך הקלאסית. ואם זה לא עובד, תנסו את הדרך האינטואיטיבית. ואם היא לא עובדת, תנסו להשתתף בסדנה כתיבה. ואם זה לא עובד, תנסו לכתוב עם שותף מחויבות. ואם זה לא עובד, תנסו לקחת ליווי כתיבה. אם זה מספיק חשוב לכם, אם אתם כאן, כנראה שאתם אמורים להיות כאן. ועכשיו זה רק האתגר של למצוא את הדרך הנכונה. בגלל זה אני תמיד אוהב להגיד בפרקים שלי שכל מה שאני אומר זה לא מדע. אין דרך אחת. יש את הדרך שאני מאמין בה, הדרך שאני מלמד בה, אבל זה לא בהכרח הדרך הנכונה. זה בסך הכל עוד דרך. וזה ככה לסיכום הפרק של כתיבת תסריט והגישה שלי המאוד אינטואיטיבית, רגשית, חופשייה. לכתיבת תסריט ולכל כתיבה באשר היא, וכרגיל אני אגיד שאם היה לכם, אם הפקתם ערך מהפרק הזה, אני אשמח שככה תמליצו לחבר חברה, בן או בת משפחה, וככה תעזרו לי להפיץ את הבשורה באופן רחב יותר, ולהגיע לכמה שיותר כותבים וכותבות דוברי עברית ברחבי הארץ וברחבי העולם. וכמו שאמרתי בתחילת הפרק, אם בא לכם לקחת ככה חלק פעיל יותר במסע שלי, להיחשף ליותר תכנים, ללמוד יותר, להתפתח יותר ככותבים, אני מציע לכם להצטרף לקהילת הוואטסאפ הנפלאה שלנו, לניוזלטר השבועי שלי שעוסק בעולמות הכתיבה, לערוץ היוטיוב ששם אני מפרסם סרטונים והדרכות כמעט כמעט מדי יום, כן, כמעט כמעט מדי יום, ובעצם לקחת חלק יותר פעיל וליצור איזושהי התחייבות נוספת עבורכם, פשוט להמשיך ולהתפתח ככותבים. אני תמיד אוהב להגיד שהלמידה וההתפתחות שלנו בעולמות האומנות היא לא מסתיימת אף פעם, אנחנו תמיד הולכים וגדלים וצומחים, זה לא משנה אם מעולם לא כתבנו, זה לא משנה אם כבר רוצינו כמה ספרים לאור, אנחנו תמיד רוצים לשאוף להמשיך להתפתח, כי אנחנו רוצים לחיות חיי אומנות בסופו של דבר, וזו הדרך להתפתח בעולמות היצירה בעיניי. ועד כאן הפרק הזה, כרגיל אנחנו ניפגש בפרק הבא של שעת כתיבה, להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.